אתם מאזינים לרדיו הקצה.
לא שותקים. לא שותקים. רדיו הקצה, נגד גירוש הפליטים. יום שידורי מיוחד, באולפן, איתי אנגל.
צהריים טובים, יום שידורי מיוחד ברדיו הקצה, באולפן איתכם בשעה הקרובה איתי אנגל. ב-14 שנים האחרונות אני כתב במערכת עובדה, לפני כן בחדשות ערוץ 2 ועוד לפני זה גלי צהל. רוב העבודה שלי מאז ומתמיד זה להסתובב בעולם, בעיקר באזורים של קונפליקט. הנסיעה הראשונה שלי הייתה למלחמה בבוסניה לפני 26 שנה. מהנסיעה האחרונה חזרתי לא מזמן ממוסול, הבירה של דאש. בין לבין הייתי בעשרות מדינות בכל העולם, אבל כבר מההתחלה, יותר מכל מקום אחר, אפריקה היא זו שהציתה את הדמיון שלי ונתנה לי השראה להגיע למקומות הכי מעניינים בעולם, להיות שם כשמתרחשים אירועים היסטוריים, ולפגוש את האנשים הכי מרתקים על פני כדור הארץ, לטוב ולרע. וזה העניין, הטוב והרע. היופי והגיהנום, הדואליות הזו של אפריקה שטלטלה אותי וריסקה אותי כבר מהפעם הראשונה שיצאתי אליה ככתב, כרומנטיקן, כבחור צעיר שלמד את ההיסטוריה של אפריקה שנמשך בכל הכוח ליבשת הזאת, והאמין שעכשיו, אחרי עשרות שנים של קולוניאליזם, ניצול, עבדות, מחלות, בערות, הכל הולך להשתנות בה רק לטוב. המשימה שאליה התכוונתי לצאת הייתה הוכחה קלאסית לאופטימיות היפה הזאת. 1994, בחירות דמוקרטיות חופשיות ראשונות בדרום אפריקה. אותה דרום אפריקה לבנה הגזענית של האפרטהייד, שכלה במשך 27 שנים את נלסון מנדלה, מנהיג הקונגרס הלאומי האפריקאי, ומי שבימי חייו היה האיש הנערץ עליי ביותר, המקור הכי גדול להשראה. אותה דרום אפריקה משחררת אותו מהכלא, מבטלת את האפרטהייד, ואני מתכבד בפיסת היסטוריה, אני הולך לתעד איך נלסון מנדלה הולך להיבחר להיות הנשיא של דרום אפריקה, כשהתוכנית שלו היא פיוס עם הלבנים. לא להניש, לא להתנקם, אלא להתפייס ולבנות יחד את המדינה החדשה. כל כך יפה היה להביט באפריקה ב-1994, אלא שקצת לפני הבחירות התחילו לטפטף ידיעות ממקום אחר באפריקה. ארץ קטנטנה שקוראים לה רואנדה, דיברו שם על רצח שמתרחש בין שני שבטים, אבל האמת שלאף אחד מאיתנו, מהעיתונאים שמכסים את אפריקה, לא היה כוח לבדוק את הידיעות האלה לעומק. זאת אומרת, ריב והרג בין שבטים מאפריקה הרי תמיד היה ותמיד יהיה. ובשעה הקסומה הזו, הרושם היה שמהחדשות הספציפיות האלה אפשר להתעלם. גם הרגשנו שאין לנו זמן להתעסק בזה, כי ממילא חישבנו להגיע מוקדם יותר לדרום אפריקה, לסדרת כתבות מקדימה לחגיגה הגדולה של נלסון מנדלה. אבל אז הגיעו גם תמונות, ובתמונות ראינו נהרות מלאים בגופות צפות של נשים וילדים, בחבלי ארץ שלמים ברואנדה שזרועים במוות. מוות שלא היה כמותו בכל תולדות אפריקה, טבח עם שכמותו לא היה מאז ימי מלחמת העולם השנייה. בשלושה חודשים בסך הכל, מספרים שהתקרבו למיליון. טבח שמבצעים בני שבט ההוטו בקרב בני הטוצי. אז רגע לפני חגיגות סיום האפרטהייד הגעתי לרואנדה. ואני זוכר את הכניסה הראשונה שלי למדינה, חציתי דרך אוגנדה, מישהו מבין שבט הטוצי הוביל אותי אחריו, ברגל, במעלה הגבעות. ואז ראיתי פעם ראשונה, גופה. גופה שלי ששכב על הבטן, אז לא ראיתי את הפנים שלו. אני קפאתי, אבל חבר שהוביל אותי, הוא ביקש שאני לא אעצור, שאני אמשיך. ואחרי עוד כמה צעדים, ראיתי עוד שתי גופות של שתי נשים, ומהיד של אחת מהן נשמת תינוק. גם כן, מת. אנשים היו שרועות על הגב. זאת אומרת, אלה היו למעשה הפנים של האנשים המתים הראשונים שראיתי בחיים שלי. הרגשתי שבור, נשמתי בקושי. רציתי לעצור, אבל שוב, החבר הטוצי מלפניי שוב העיץ בי להמשיך, לטפס עד ראש הגבעה, ואחרי עוד כמה דקות הגענו אליה, ואז הוא אמר לי להסתכל למטה, אל העמק של מרגלותינו. ועד היום אני לא יודע מה ראיתי, כמה ראיתי. אם אלה היו 5,000 גופות, או אולי 50,000 גופות, כל העמק היה זרוע בגופות, לאורך קילומטרים. ואז, פשוט הפסקתי להרגיש. לא היה לי עצב, לא קפאתי, פשוט לא הרגשתי. כי זה פשוט היה גדול עליי. זה גם מאוד הבהיל אותי, כי התחלתי לחשוב על עצמי, ועל איזה מין בן אדם אני שרואה את התופת הזאת ואפילו לא מזיל דמעה. ומאוחר יותר, בהמשך המסע ברואנדה, פגשתי אישה, בת שבט הטוצי, שאיבדה את כל 10 בני המשפחה שלה. ואחרי שהיא סיפרה לי את כל מה שהיא עברה, כנראה בגלל שהיא נפתחה וחשפה בפני הכל, סיפרתי לה אני על אותו רגע על הגבעה, איך שראיתי את כל אלפי הגופות האלה, או עשרות אלפי הגופות האלה, ולא הרגשתי כלום. הייתי בוש ונחלם לספר לה, אבל הייתי חייב. והיא לא כעסה. היא אמרה לי שאני לא ארגיש רע עם עצמי, כי זה בסדר, כי באמת אי אפשר להתמודד עם סדר גודל כזה של זוועה. ואני נזכר במשפט הזה שלה מדי פעם, ובעיקר היום. היום על רקע האופן שבו מדינת ישראל קיבלה את הפליטים האפריקאים שהגיעו לכאן, ואיך שהחלטנו בישראל בסופו של דבר לא לקבל אותם. לעתים אני מנסה להישאר אופטימי ולהגיד לעצמי, אולי זה בעצם לא כהות חושים ואטימות רעה שלנו, אולי אנחנו פשוט מפחדים להביט אל הזוועות האלה שאותם פליטים חוו. כי זה גדול עלינו, כי אנחנו יודעים שלא נוכל לעמוד בזה, ושאולי אם היינו באמת מוכנים להקשיב, משהו בנו היה מתעורר ומשתנה. במהלך השעה הקרובה אני אחזור לכמה מהמסעות שלי באפריקה, למחשבות שיש לי על אפריקה, לכמה אנשים שהיו איתי שם, ולאפריקאים שהכרתי כאן, בארץ שהם חשבו שתהיה המקלט שלהם, לפני שאנחנו החלטנו לזרוק אותם. אני חושב שהשיחה הבאה שלנו תיתן עוד מושג על מה זה בעצם להיות פליט, אדם שלעולם לא יהיה לו מקום שהוא יוכל לקרוא לו בביתך בית. המרואיין הבא שלנו זה חבר, קוראים לו אוסקר, אדם מדהים עם סיפור מדהים. הוא החל את חייו בקונגו. אגב, בקונגו הזו גם היום מוסיפה להתנהל המלחמה הכי קטלנית בכדור הארץ, שגבתה יותר מ5.5 מיליון הרוגים. זה פי 5 יותר מסוריה ועיראק ביחד, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. עכשיו, אוסקר הצליח לברוח ממנה ממש ממש רגע לפני שהגיע אליו. הוא עבר בין היתר מקונגו למצרים לישראל, ועכשיו אנחנו מדברים איתו בסיאטל שבארצות הברית, וכמו שמיד נבין, זה מסע שמשנה לא רק את הכתובת של הבית, שתמיד תהיה כתובת זמנית, אלא גם את השפה ואפילו את הדת. אז אוסקר אוליביה, כיף לי לדבר איתך, ברוך הבא ליום השידורים המיוחד שלנו.
תודה רבה אחי, תודה רבה, ושלום על כל עם ישראל.
אחלה לשמוע אותך. אוסקר, תגיד, אנחנו מתחילים את הסיפור שלך בעצם ב-1994. קונגו אז עדיין נקראת זעיר, ושולט בה אחד העריצים הפסיכופטיים ביותר בכל תולדות היבשת, מובוטו ססה סקו. ובאווירה הזו, אתה סטודנט, אתה בסך הכל רוצה ללמוד ולהרחיב את האופקים. בוא תספר לי מה קורה.
הסיפור שלי מתחיל, אפשר להגיד שמתחיל ב-94 באקדמיה לארכיטקטורה בקינשאסה, עיר בירה של אז זעיר והיום קונגו דמוקרטיקה. ואני כנציג הסטודנט, יש לי תפקיד לדאוג לאינטרסים של הסטודנטים, מה סטודנטים צריכים, מה חסר להם, מה איך אפשר לעשות כדי לקבל מה שצריך, עם מי צריך לדבר. אז דברים האלו זה דברים שלא תמיד מקובלים שם. אז נעצרתי כמה פעמים ככה, חשבתי שזה פשוט רוצים קצת להשתיק אותי, שאני אפסיק לעשות את העבודה שלי. אבל עד שערב אחד נדקרתי בחזה ברחוב.
זאת אומרת, דקרו אותך בחזה ברחוב? זאת אומרת, מישהו ניסה לדקור ולגמור אותך?
כן, ברחוב, בערב.
הבנתי, זאת אומרת, אתה דיברת יותר ממה שאתה אמור לדבר.
כנראה לי שכן, פשוט המסר היה שהמדינה היא יותר מדי קטנה להחזיק אותך וגם את הממשלה באותו הרגע. אחד ממכם צריך לפנה את המקום שלו לשני. ככה אני פניתי במקום שלי.
אחרי הדקירה, זה בעצם הרגע שאתה מחליט לברוח. אבל איך אתה מחליט דווקא להגיע לישראל?
לא, זה היה במקרה. כשברחתי מזעיר, הייתה אופציה ללכת לאיזשהו מקום, אבל מצאתי הזדמנות להגיע למצרים. למה? כי זעיר היה שולח את החיילים לאימונים בכל מיני מדינות, בצרפת, בלגיה, גם כולל, גם ישראל. חיילים מזעיר היו בישראל. אבל כי הייתה בעיה של זכויות אדם ושל דיכוי, אז כל המדינות האלו התחילו להפסיק לעבוד עם חיילים מזעיר. המדינה היחידה שהייתה עדיין מקבלת חיילים זה מצרים, וזה אני לא ידעתי. וכשהגעתי למצרים, הגעתי לבחור ישראל, בחור קונגו זעיר, שקיבל מלגה ללמוד במקום שנקרא אלהזר שם, והוא שאל אותי, מי אתה, מה אתה עושה פה? אז אמרתי לו, אני, סיפור שלי הוא ככה וככה. והוא אומר לי שאתה טעית, אתה לא יודע איפה אתה. יש פה מיליון חיילים זעירים פה, כל שהיו בישראל, שהיו בצרפת, היו בבלגיה. זרקו אותם משם, כולם פה.
זאת אומרת, זה הכי מסוכן לך להיות שם, כי שם כל החיילים הקונגולזים, ואם הם יבינו שאתה בעייתי כלפי המשטר, בדיוק. בקיצור, בדיוק. אתה בורח.
שוב, אני חייב לברוח משם, אז כי אזרח מזעיר, אז זעיר קשר טוב עם ישראל, אז קיבלתי ויזה בשגרירות ישראל בקהיר, וכי לא היה לי כסף, היה לי רק אולי 70 או 80 דולר, אז באתי באוטובוס. פעם היו אוטובוסים ממצרים עד גבול שלהם, ומגבול של בעצם ממצרים עד גבול טאבה, ומטאבה אוטובוס ישראלי מטאבה לתל אביב.
זאת אומרת, אם היה לך קצת יותר כסף, אולי היית לוקח בעצם טיסה לפריז, בגלל שלא היה וזה הספיק רק לאוטובוס, אז ישראל.
נכון מאוד, נכון מאוד. בעצם ישראל בא ככה אחרי שאתה מחבר את החלקים של פאזל ביחד, ישראל באה לי ככה לבד, אבל כנראה שזה לא מקרי, זה כנראה שמישהו תכנן משהו מלמעלה.
אז בוא ניכנס לשם. אתה מגיע לתל אביב, אתה מגיע לדרום תל אביב, לשכונת התקווה. איך היחס היה אז?
נכון מאוד. בשכונת התקווה היה מקום, יש לי רק דברים טוב להגיד שם. בית קודם, אסתר נולדה בשכונת התקווה, ברחוב עוזיאל.
הבת שלך?
כשאסתר נולדה, הבת שלי הראשונה, אני לא ידעתי איך תמים ילד ילדה בכתף אחרי אוכל. אני לא ידעתי איך להחזיק ילדה, ומי לימד אותי זה? השכנים יהודים.
וואלה.
היהודים.
משכונת התקווה.
השכנים יהודים בשכונת התקווה.
כי כל הסטריאוטיפ, אתה יודע, זה שכל דרום תל אביב וכל שכונת התקווה אומרים, וואלק, להעיף את כל האפריקאים. אתה אומר שזה לא התחיל ככה.
זה לא התחיל ככה. אנשים קיבלו אותי, זה לא רק אני, זה לא משהו מקרי שקיבלו רק אותך, לא. גם כאשר התחיל את הגירוש של הגנאים, שכונת התקווה, אנשים היו מסתירים אנשים בבית שלהם. מסתכלים, רגע, אם השוטר בא, רגע, עדיין יש שוטרים. ושוטר אומר, טוב, אתה יכול לבוא. בשכונת התקווה. אני בעצמי, אנשים לא ידעו שהיו לי ניירות מאום, היו אומרים לי, לא, 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 תיכנס הביתה, בוא, בוא, בוא. והייתי אומר, לא, אני בסדר. זה לא רק מקרי שיעזרו לחוד. לא. אנשים היו עם לב של בשר, לב יהודי. למה? כי לא הסבירו להם שאנשים האלו הם סרטן. כשהגיע כבוד הרב אלישי, זה הסביר שאנשים האלו מלוכלכים, יש להם מחלות. כשהגיעה גברת מירי רגב, שהסבירה לאנשים שהם סרטן, אנשים מגיבים לפי המידה שהם מקבלים. מה אם ראש הממשלה צרפת היה מסביר לצרפתים שספרדים הם סרטן? אתה חושב שספרדים היו מקבלים פרחות ברחוב בצרפת? מה אם ראש הממשלה באנגליה היה מסביר לאנגלים ש... ישראלים הם מלוכלכים, יש להם מחלות. אתה חושב שישראלים היו מקבלים פרחים ברחוב? באנגליה.
אתה קונגולזי, אבל יש סבתא ואימא ממוצא פורטוגלי. ואנחנו יודעים שבפורטוגל ובספרד היו יהודים אנוסים שהיו צריכים להמיר את הדת שלהם לנצרות או פשוט לברוח. וכשאתה למדת את זה בהיסטוריה, אתה אומר ש... התחלת להרגיש דברים?
אני תמיד הייתי תמם מיהדות, בלי הסבר אינטליגנטי או הסבר רציונלי לתת לסיפור הזה. אני גיירתי את עצמי קודם כל. אני הייתי הולך ברחוב בישראל, תמיד, יום ולילה עם כובע. אנשים לא יודעים למה יש לי כובע. אנשים חשבו שאני מאוד אוהב כובע. לא נכון, כי יש לי כיפה. ואני מסתיר את זה. למה אני מסתיר? כשאני אגיד שאני צמם מיהדות, יגידו, בטח שהוא רוצה ויזה לשער פה. אתה מבין סיפור? אז הייתי מסתיר את הציטיות, הייתי מסתיר את הכיפה, אני הייתי שומר שבת כבר לבד בבית. אפילו לא התחלתי גיור רשמי. עד שיצאתי מהארון, כשהתחלתי גיור רשמי, יצאתי מהארון, ואנשים התחילו לזה, מה אתה, מי אתה? אבל אני התחלתי זה לפני. הייתי בלילה עם כובע, זה נראה לך סביר, בן אדם בלילה עם כובע.
תגיד, אז אתה התגיירת, זאת אומרת, התחברת לשורשים שהיו לך, שהרגשת שיש קודם, אבל דווקא עכשיו שאתה יהודי, אתה עוזב את הארץ, כי ישראל היא לא מדינה שמקבלת אותך טוב.
פה חייבים לדייק משהו, גם לי כואב, אנשים כשמדברים על סיפורים פה, מדברים על ישראל, אני לא חושב שזה ישראל, אני חושב שזה בני אדם, היום יש חבילה של בני אדם שעומדים בראש המדינה, שכל אחד בא עם החינוך שלו בבית, ועושה שם רע למדינה שלמה ולעם. אנשים היום מדברים על יהודים שלא טובים לפליטים, על ישראל שמגרשת, אבל אני מכיר יהודים שמשלמים את ביטוח בריאות של הילדים של הפליטים. אני מכיר את היהודים שמשלמים את המלגות לימודים לפליטים.
אוקיי, אוסקר, אני מקווה לראות אותך פה בקרוב, אתה יודע, למרות הכל. אופטימיים תמיד היינו.
בעזרת השם, ונפגש בירושלים לשנה הבאה.
בתל אביב. שמענו את אוסקר אומר שבעיני הרחוב בישראל כולנו סודנים, שזה שם כללי בישראל לאנשים שחורים, כי לנו אין כוח למשהו יותר מסובך מזה. העניין הוא רוב הפליטים בארץ הם מאריתריה, ולאריתריה, על המסע הנורא של הפליטים שנמלטו משם, שמענו ונשמע ברוב יום השידורים הזה. אבל יש עוד, ואני רוצה לדבר עליהם. למשל, שמענו את אוסקר מקונגו, קונגו שהייתה זעיר, שזו מדינה עצומה, בגודל שני שליש מערב אירופה, עשירה מאוד, עשירה לטוב ולרע, כי חלק מהאושר שלה זה אורניום, והאורניום ששימש את הפצצות אטום שירדו על הירושימה ונגסקי, הגיע מקונגו, מה שמסביר למה כל העולם נלחם שם. עכשיו, במזרח קונגו, מה שנקרא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, עדיין מתנהלת עם עליות וירידות המלחמה הכי קטלנית על פני כדור הארץ. יותר מ5.5 מיליון בני אדם הרוגים, אתם קולטים את המספר הזה, יותר מ5.5 מיליון בני אדם. זה התחיל באותו ג'נוסייד ברואנדה, אלה שביצעו את הטבח, בני שבט ההוטו, קבוצה שנקראה אינטר המווה, הם בסוף הובסו במלחמה ברואנדה ונמלטו, הם נמלטו למזרח קונגו השכנה, כי זה לא גבולות עם גדרות כמו אצלנו. יש בגבול נער קטן שקוראים לו רוזיזי, צד אחד שלו זה קונגו וצד שני רואנדה, עוברים בקלות. ובמזרח קונגו, האינטר המווה פשוט השתלטו על חבל ארץ אדיר. זאת אומרת, במהלך ההשתלטות הזו הם רצחו ואנסו. ומדי פעם גם ערכו כל מיני פשיטות על רואנדה. פשיטות פחדניות כאלה שלחצות את הנער לשרוף כמה בתים ולהימלט חזרה לקונגו. ואז רואנדה החליטה להגיב. פול קגאמה, היום הוא נשיא רואנדה, ומי שאז הוביל את כוחות הטוצי שדיכאו את הג'נוסייד, הוא הכניס את הצבא שלו לקונגו כדי למגר את אותם אינטר המווה, וגם להדיח את הנשיא הפסיכופת שתמך בהם, הנשיא של קונגו, מובוטו ססה סקו. ואז, אז הכל התפרק. כל המדינות השכנות החלו לנגוס בקונגו, 8 מדינות שונות בחשו בה, חלק היו בצד של הטוצי שהגיעו מרואנדה וחלק סייעו למובוטו, וקראו לזה מלחמת העולם של אפריקה. כשבעצם המלחמה הזאת אף פעם לא הסתיימה. יותר מ5.5 מיליון הרוגים. מאות מיליציות עדיין בוחשות בה, וחוברים לזה גם אינטרסים של לבנים שמנצלים את האושר של הארץ הזאת ומדי פעם משתמשים בכוח של אותן מיליציות, שהחיילים שלהם יארגו הכל תמורת כסף. זאת אומרת, זו מלחמה שהחלה עם אידיאולוגיה מסוימת, אבל היא הפכה למלחמת כל בכל, ובמלחמה כזו, מי שמפסיד זה החלשים, שזה נשים וילדים, ומתברר שאונס שיטתי של נשים בקונגו, מעבר לאקט הברוטלי עצמו, זו גם אסטרטגיה, במסגרת מה שנקרא טיהור אתני, שנועד לחסל עמים ושבטים. וזה הולך ככה. האנס, בן שבט אחד, אונס אישה מהשבט האחר, ואחרי שהוא מוודא שאותה אישה נכנסה להיריון, הם שמים אותה במחנה שבי, מאות נשים במחנה שבי, וככה מחזיקים אותן עד שמבחינה אנטומית הן כבר לא יכולות לבצע הפלה. כלומר, הן צריכות ללדת. בעצם אישה שנאנסה נושאת ברחמה עובר מזרע של איש שאנס אותה, והרג את בני המשפחה שלה. אז מה היא תעשה? היא תביא את הילד הזה לעולם? ואגב, נאמר שהיא תחליט להביא אותו לעולם, איזה חיים יהיו לו? כי חלק מהאופי של המלחמה הנצחית הזאת בקונגו, זה שהיא כל הזמן דורשת עוד ועוד לוחמים. ואז מה עושים? חוטפים ילדים והופכים גם אותם בעל כורחם לחיילים. והילדים האלה, זה יכול להיות ילד בן 11, בן 16, מסממים אותם, נותנים להם נשק ומלמדים אותם, מכריחים אותם, לבצע את כל פשעי המלחמה שעושים המבוגרים. רצח, אונס... וילדים לוחמים זה אחד מהפשעים הכי ציניים שיש במלחמות, ולא רק באפריקה. אני הסתובבתי בהרבה מקומות בעולם, אבל אף פעם, גם לא בסוריה או בעיראק, לא פחדתי כמו שפחדתי מהילדים האלה בקונגו. כי אתה מסתובב ליד ילד שמחזיק נשק שפחות או יותר הוא בגובה שלו, ומשום שהוא רוב הזמן מסומם, אז זה לא בעיה להסתובב אליך, להסתכל ולראות מך. זה לא עניין מורכב מדי בשבילו. זה כמו שהוא משחק בכדור שהוא בועט בדרך שם. ואגב, רוב הילדים האלה, זה אותם ילדים שנולדו כתוצאה מהאונס. אז אנחנו תכף נשמע על דברים שאפשר לעשות שם, ואיך אפשר לעזור, שזה מעט מאוד בבעיה הגדולה, זה לעולם לא יפתור את הבעיה, אבל זה מציל חיים. זה מציל חיים של כמה עשרות או כמה מאות בני אדם, מציל נשים. שם. כי את העזרה שאפשר היה להושיט להם כאן, לאותם מאות קונגולזים שהגיעו אלינו לישראל מהמציאות הזאת, הממשלה שלנו החליטה לא להעניק. אבל לפני זה, כמה שזה צורם, בוא נשמע שיר שכולו אושר ופנקי אפריקאי, כי אמרנו, זאת הדואליות של אפריקה. זה מה ששמעו שם בכל רגע שהשמש בשמיים, ואין מיליציות או סוחרי יהלומים או אנסים בשכונה, ואפשר פשוט לצאת אל הארץ היפה הזאת. אסתאו אסאלו זה באמהרית אני זוכר, מאיפה אני יודע, כי זה השיר ששרתי לאשתי בחתונה, אשתי אתיופית, אז הייתי צריך ללמוד משהו באמהרית, אבל עכשיו אני עובר לעניין אחר, לאישה אחרת בחיים, והאורחת הבאה שאני מעלה לשידור הייתה שותפה לאחד הרגעים הכי משמעותיים בחיים שלי, כי זה היה הרגע שבו אני החלטתי להניח את המצלמה, ובמקום לדווח על הזוועות פשוט לעבור צד, לסייע לקורבנות, שקודם לכן צילמתי עד שפשוט נשברתי, ואני מדבר על אותן נשים נאנסות. וזה עשה הד בארץ, זאת אומרת, זה התחיל מקונצרט רוק גדול שהצלחנו לארגן בהנגר בנמל, בין היתר אמנים כמו ברי סחרו, ואהוד בנאי, קרולינה, רונה קינן, אביב גפן, אחינועם ניני, אסף אמדורסקי, כולם הופיע שם. הכסף שהגיע מההופעה הזאת ומהתרומות עזר לנו להרים משלחת של גניקולוגים הכי טובים בארץ, זאת אומרת שיעזבו לרגע את בתי החולים שלהם כאן, את המשכורות שלהם, את המשפחות שלהם, ויגיעו לג'ונגלים הכי עוינים במזרח קונגו, כדי לסייע לנשים נפגעות האונס במלחמה הזאת. אגב, קונגו הזאת קיבלה את התואר המזעזע אבל המוצדק, בירת האונס של כדור הארץ. תשימו לב, הנתונים מדברים על כ-1,000 נשים בממוצע שנאנסות שם ביום. ולכולם ברור אגב שזה הרבה יותר מ-1,000, כי 1,000 זה מספר אנשים שהגיעו להתלונן או לדווח על זה. ורק להבין מה זה אונס טיפוסי בקונגו, זה יכול להיות 10 גברים שאונסים אישה, והאישה הזאת יכולה להיות ילדה בת 11. אז אנחנו בפרויקט סיוע שלנו בחרנו את האזורים שהכי נפגעו במלחמת האזרחים שם, ובעצם היותם מרוחקים כל כך, כי כמעט לא הגיעו אליהם ארגוני סיוע, זה בעצם היה הרעיון שלנו, להגיע למקומות שאחרים לא מגיעים אליהם, להקים שם קליניקות ולעזור, להציל חיים. ומאוד כיף לי להזכיר את השמות של הגינקולוגים האדירים האלה, יוסי מנקס, שני מנקס, דיוויד מנקוטה, מיכה פיינגולד, גד פוטשניק, תוסיפו לכולם כמובן דוקטור פרופסור. ואת המשלחת הזו שבאמת הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית, הובילה לירון יוחאי. אהלן לירון.
היי, שלום.
טוב, לירון, לפני שאנחנו נגיע למזרח קונגו, לג'ונגלים ולנשים שם, אני רוצה שתספרי קצת כדי שיבינו לאן אנחנו נכנסים. תספרי על הדרך. מה היה צריך כדי להגיע למקומות האלה? מקומות שלא ראו אנשים לבנים בעצם מאז 1960.
אז קודם כל, כדי לדעת איך להגיש את הסיוע או את הטיפול לדרך הכי נכונה, אז נסענו לשם גם כדי להכיר את המקום. כדי להגיע לג'ונגלים האלה, אנחנו נדרשנו לקחת גם להגיע במטוס, ואחרי מטוס עוד מטוס קל, שהמטוסים הקלים שמגיעים לאפריקה, זה מטוסים שהעולם המערבי זורק ולא משתמש, אז יכולה להגיד שחלק מהמטוסים שאנחנו הגענו איתם אפילו, אחד מהם באותו שבוע התרסק עם 17 עובדים הומניטריים.
זה היה מזל מטורף, וזה היה אותו סוג של מטוס, באותו חודש מתרסק.
אותו מטוס, כן. באותו, ממש בזמן שהיינו שם. ואחרי שמגיעים למנחת מאולתר, באופנועים יוצאים לעמקי הג'ונגלים, במעברים צרים של בדיוק ברוחב של גלגל של אופנוע.
זה מדהים, את יודעת, כי עבדנו כל כך קשה כדי להשיג את כל הציוד הזה, ואני זוכר גם את הפרצוף שלך שמרכיבים אותך על האופנוע, וברור לך שאם אופנוע עכשיו סוטה טיפה, ועוד פעם, זה לא גלגלים מאובזרים, הם סותמים את זה במה שיש, את הפנצ'רים, זאת אומרת, סוטה הצידה, נכנסים בעץ, והלך כל הפרויקט, הלך כל הציוד.
הציוד, זאת אומרת, צריך להבין, הבאנו איתנו במשלחת טון וחצי ציוד רפואי, שכולל גם ציוד שאיתו מטפלים וגם עזרי למידה וגם תרופות. זאת אומרת, הסתובבנו באמת והצלחנו להביא מישראל דרך אתיופיה, רואנדה, עד לכפרים הכי נידחים בג'ונגלים של מזרח קונגו.
ועוד לא הזכרת את הקנו, היינו צריכים לעבור כמה אגמים שם בקנו, לשים את האופנועים ואת הציוד.
כן. מהאופנוע הנחנו את האופנועים בקנו ובאמת הגענו...
אני יודע שלא נוח לך לספר על זה, אבל אני חשוב לי שתספרי, כי אנחנו התפצלנו לשני כפרים, ולמקום שאת הגעת, את הלכת שם, וכמו בסיוטים הכי גדולים שלנו, קופצים עלייך אנשים עם קלאץ'?
כן, אנחנו הגענו כדי להביא ציוד לרופאים שהיו בכפר קצת יותר נידח, היינו אני ועזיזה, את רופאה פסיכולוגית מונגולזית, ועוד 10 פורטרים ש... קבעו יחד איתנו ציוד שנוכל להגיע למרכז הרפואי, והלכנו בלילה כי לא הייתה לנו אפשרות להגיע מוקדם יותר, ובאמת ממש הגענו לפעתי הכפר, קפצו עלינו 5 חיילים, כיוונו עלינו קלצ'ניקוב, לי היה מכוון 5 קלצ'ניקוב לפנים, כשעוד עשי היה שאחד מהחיילים הוריד את החולצה והיה לו כל החולצה פרצופים של... אדם חוסן, אומנם לא ידע שאני ישראלית יהודיה, אבל עדיין זה היה רגעי הפחד באמת הכי משתקים וגדולים שהיו בחיי, וברגעים האלה באמת עמדתי, אמרתי, אוקיי, ויש כנראה דרך אחת, וזה היה מפגש מאוד 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 קשה.
החיילים האלה, החיילים האלה זה גם אותם חיילים שדיברנו לפני כמה דקות עליהם, זה אותם אנשים שביצעו את הטבח ברואנדה, את הטבח הכי גדול בתולדות אפריקה, והם ברחו, זאת אומרת.
נכון. כן. והם חיים שם בג'ונגלים. שוב, החיילים גם חלקם מהמיליציה, זה חלקם מהצבא הקונגולזי, שהוא בעצמו כן. חלק ממי שעושה את הפשעים האלה. וכן, דאגנו להיות מאובטחים ודאגנו לקבל את כל ההבטחה שיכולה להיות, אבל עדיין אתה נמצא בתוך המקום, ואחד המשימות שאנחנו לקחנו על עצמנו זה להגיע למקומות הנידחים ביותר כדי לתת טיפול רפואי במקומות שאין.
ואת זוכרת את התגובה של אנשים? כי אני זוכר שבהתחלה, זאת אומרת, היה חשש, אולי הם לא יבואו. זאת אומרת, מבחינתם זה איזה שוק. פעם ראשונה לראות לבנים, אחרי שלא ראו 45 שנה, הלבנים הראשונים שהם כן ראו, רק הרביצו להם עם שוטים הקולוניאליסטים. זאת אומרת, יום ראשון ככה זה זחל, נכון? לפני שזה פתאום היה פיצוץ.
אני זוכרת האמת היא המון תוצפים, אתה יודע, את הבעות הפנים של צעירים, ילדים, שכמו, אתה יודע, מגיע מישהו שמעולם הם לא ראו, אני ניסיתי נורא, אתה יודע, לדמיין איך זה יכול להיות, להרגיש בן אדם בצבע אחר שפתאום מגיע לכפר שלך. המפגש הזה היה גם מפגש מאוד מרגש ומאוד עוצמתי בפני עצמו. זאת אומרת, להגיע למקום שהוא באמת, אני לא יודעת עד כמה אפשר להעביר, עד כמה המקומות האלה הם נדחים, וכמה קשה להגיע אליהם.
אז איך בעצם מתנהל הטיפול? זאת אומרת, איך הייתה חלוקה לכפרים? מה עושים בכל קליניקה?
קודם כל לקחנו איתנו גם מומחים בגיניקולוגיה, רופאים, וגם מומחה בפוסט-טראומה. בשיטה שבדקנו במשלחת הערכה שתתאים, זאת אומרת, בכל זאת הבאנו רופאים לבנים, פסיכולוגים לבנים, לטפל בנשים שחורות, ועשינו הערכה מאוד מאוד מסוימת, מאוד מקיפה לפני לדעת מה תהיה השיטה המתאימה ביותר לטפל לנשים האלה. כשהגענו לשטח אז התחלקנו לשלושה כפרים שהם רחוקים אלפי קילומטרים אחד מהשני. היה מוקד שטיפל בפוסט טראומה ושני מוקדים שטיפלו בבעיות שנוצרו מאונס. חצי מהזמן הוקדש לטפל בנשים, לתת להם טיפול רפואי, להחליט אם ניתן לטפל שצריך לעזור להם ולקחת אותם גם לבית חולים, כי המצב הפיזי שלהם היה חמור.
וצריך להסביר מה זה בית חולים. זה בית חולים שבעצם אם רוצות להגיע אליו, זה יותר ללכת...
ארבעה ימים ברגל.
כן. היה שם רופא אחד, דוקטור ברווה, על 7,000 בני אדם.
כן.
זהו, הרופא היחיד.
נכון, וזה באמת מי שנאנסת אי שם במעווה הג'ונגל, נצחה ללכת בין 3-4 ימים ברגל. כן. זה אחד הסיבות שגם לקחנו על עצמנו להגיע למקומות הנידחים ביותר.
ואז מה הטיפול כולל?
חצי מהזמן הקדשנו ללמד את המקומיים איך מטפלים. זאת אומרת, עשינו עבודה לפני והזמנו גם נשים וגם רופאים מקומיים, מטפלים מקומיים, שילמדו איך מטפלים באישה שעברה אונס, איך מילדים, ילדות צעירות שנכנסות להיריון עקב אונס. הבאנו המון מודלים והמון אביזרי למידה שמתאימים, כמובן, מתאימים כמובן גם לשפה וגם ליכולת שלהם בשטח המורכב הזה לטפל. הרופאים שלנו, שאתה יודע, זה מנהלי חדרי יולדות ורופאים מומחים, גם למדו קצת מילים בסוואילית, אבל גם דאגנו לחשוב מה היו המילים הכי מתאימות, זאת אומרת, מה תהיה הגישה הכי טובה, הכי נכונה לדבר איתם.
נכון, גישה כדי לעזור לה, היא צריכה להיות מוכנה לקבל את העזרה, זאת אומרת,
בדיוק.
שלום, מה שלומך, איך עבר היום, ואז דברים טכניים כמו להתיישב או להרים יד או רגל.
או אפילו לשאול איפה כואב כן. לך ואיפה את מרגישה, זאת אומרת, מה שלה, לתת את היחס הכי אישי, זה משהו שהן לא מקבלות שם, אישה שעוברת אונס,
נכון.
מנודה מהמשפחה שלה, מנודה מהקהילה שלה, ואין התייחסות אליהם כשוות ערך או בצורה אנושית שמגיעה גם למישהי שעברה אונס אלים מאוד.
זה מדהים, כי בטיפולים האלה ניצלו אנשים שאם הרופאים האלה לא היו שם, הם היו מתים. לפי חישוב גס שעשינו, זה יותר מ-30 בני אדם שחיים, אבל מה שלא פחות חשוב זה נשים שחזרו להיות נשים. זאת אומרת, אנטומית הן היו מרוסקות, ממוטטות מהטראומה של אונס קבוצתי, וחזרו להיות נשים בעקבות הטיפול.
אני חושבת שהחזרנו להם, זאת אומרת, חלק ממה שעשינו, זה היה פועל יוצא, אנחנו היינו מאוד ממוקדים לעזור גם באמת לתת להם טיפול פיזי, גם טיפול נפשי וללמד אותם. אני חושבת שאחד הדברים החשובים, וזה גם היה איזושהי הכרת תודה, שבאמת למישהו אכפת, ויש להם בשביל מה. ומן התופת הגדולה הזאת, שהן עוברות גם אחרי אונס, וגם אחרי נידוי מהמשפחה, אז כן, הגענו וכן, אתה יודע, באמת הבנו להם בצורה הכי כנה, פשוטה, האנושיות. היינו שם בשבילהם. זאת אומרת, וגם חוץ מלעזור להם פיזית, אז היו שם הרבה, שרק מתוך ההתעוררות, וזה שהגענו לשם לטפל, רצו לקחת חלק ולהיות מובילות ולהיות מטפלות, ובאמת ולהיות בתוך התהליך הזה שמטפל ונותן עזרה.
אני זוכר את ה... הייתה גם לידה, אחד הרופאים שלנו, מישל, זהו, ילד תינוקת, אז האמא קראה לה על שמו, מישלין. את יודעת שהיו רגעים באמת מאושרים, אבל אני רוצה דווקא אותך לשאול, כי מי שלא מכיר אותך, לירון יוחאי, את עוזרת לכולם, לניצולי שואה, את כותבת את דוח העוני, את עוזרת להתאקלם לקהילה אתיופית, זהו, יש אנשים שיגידו, אני לא מסוגל לזה. ואת עושה הכל, אבל גם שם היה לך, היה לך קשה בצורה שאני לפחות לא זוכר אף פעם שראיתי אותך.
נכון. קודם כל אני חושבת שזה להבין את גודל הטירוף שמתחולל שם. זאת אומרת, אני מזכירה לך שהיו שם ילדות בנות 3 שעברו אונס, והכמות הלא נתפסת, והשתיקה של העולם אל נוכח מה שקורה שם, זה משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה להכיל. גם כאישה, אישה שנמצאת, אתה יודע, מהרגע הנוראי הזה, שבאמת לא ידעתי אם עוד רגע רוצחים אותי, עוד רגע עונסים אותי, מה אני עושה, איך אני עושה את מהמצב הזה, כאישה היה לי מאוד קשה להכיל את זה, זאת אומרת, המקום של אנשים במקומות כאלה, את חוסר היכולת, כאילו, לשנות את המצב, את החוסר עונים, שאנשים שחיות במקומות האלה, חיות איתו וחיות לתוכו.
תקשיבי, זאת הייתה באמת...
היה לי קשה גם כל המקרים האנושיים בסופו של דבר. אתה זוכר גם את אימנואל, הילד שמצאו אותו.
ילד בן 16, שנראה כמו ילד בן 8, אבל האינטליגנציה שלו כמו מישהו בן 30-40, שפשוט ההתפתחות הפיזית שלו נבלמה בגלל הזוועות שהוא ראה, ואפילו לא מסוגל לתאר את הזוועות האלה. זאת אומרת, כל המשפחה, כולם רצחו לנו לעיניים.
כן, גם בגלל הזוועות
שהוא
ראה, וגם הזוועות הפיזיות, ואיך שהשאירו אותו. וזה נער שלא דיבר חודשים בגלל גודל הזוועה, שאפשר באמת לחסוך את התיאורים שלה.
וההיפנוזה בעצם גרמה לו...
השיטה שהבאנו איתנו, ודוקטור מישל אלון, שעשה את הטיפול בשיטת EMDR, השיחות שעברו איתו, בזכותן הוא התחיל, הוא חזר לדבר. זה ילד שהיה שרוי בטראומה קשה מאוד, בפוסט-טראומה קשה, חודשים ארוכים, לא הוציא מילה מהפה, ובזכות הטיפול הזה הוא התחיל לדבר, הוא התחיל לספר, והוא חזר לעצמו. זה היה כמו לגעת במישהו, כמו לקלף איזה, זו קליפה נורא קשה שנוצרה כדי להגן עליו, לשרוד אחרי הצירוף שהוא ראה, והמשפחה
שלי... לא, כשהוא התחיל לדבר זה היה לא יאמן, זה באמת היה אחד...
כן, פשוט פתאום התחיל לדבר בזכות.
כן.
אתה יודע, זה מין רגע, יש שני רגעים מכוננים, אמנואל זה רגע אחד שפתאום הוא התחיל לדבר, ואף אחד שם לא האמין.
נכון.
ואתם הרימו ידיים, והם נתנו לו את הטיפול הכי בסיסי שאפשר, אבל אף אחד לא האמין. ואני אזכיר לך עוד רגע מכונן אחד משמעותי שלנו, זאת אומרת שדאגנו, הרי כתבנו והגענו לכל, ניסינו להעביר את הידע שמגיעה הקבוצה של רופאים לכפרים, ולהגיד לנשים להגיע, וגם לא ידענו כמה זה יעבוד או לא יעבוד. ובקלולה, זה אחד הכפרים שהיינו, ופיתחנו מרפאה, והבאנו לשם את כל הציוד, וסידרנו והכנו, וממש חיכינו לאישה הראשונה שתגיע, ובהתחלה זה ככה היה, אתה יודע, בתשטופים.
כן.
ואני זוכרת את הרגע הזה שפתאום באמת הגיעו המון נשים.
נכון. הם התחילו לספר אחת לשנייה מה קורה פה.
ובמירות שלא ידענו מה לעשות, כתבנו להם על פסקים, אתה יודע, מספרים, כדי לנסות לעשות איזשהו סדר, כי ברגע אחד...
וחלק החזיקו את המספרים הפוך, כי אפילו מספר הם לא...
כן, הם החזיקו את זה כאילו זה הדבר הכי יקר שהיה להם.
נכון, נכון.
זוכר? כאילו, זה הרגע מכונן שלנו, כי מי שיחה של חייבים לעשות משהו כדי לעזור להם...
לירון.
עד לזה שהגענו, היה מדהים.
אז לירון יוחאי, מדהימה את בעצמך. רוצה נורא נורא להודות לך, ומיד אחרי השיר הבא אנחנו נבין עד כמה בעצם חשובה הפסיכולוגיה גם למי שרוצה לעזור, עד כמה בעצם הוא צריך לעשות הרבה מעבר לזה ולהיפתח ולהבין מי זה שעומד מולו, כי אחרת אפילו הטיפול רפואי של הרופא והמדען הכי טוב לא בדיוק יצליחו. לירון, תודה רבה.
תודה.
אני רוצה להמשיך משהו שהעלינו קודם לכן כשדיברנו על הפרויקט לסיוע לאנשים הנאנסות בקונגו. דיברנו על כך שמעבר לרצון לעזור, הגניקולוגים שהיו שם נדרשו להפיג את החשש של אנשים. אחרי הכל, רובן לא ראו אדם לבן בחייהן, ומעבר לזה, אחרי הטראומות שחוו, לא נותר בהן הרבה אמון בבני אדם ככלל. וזה משהו שלפעמים מרפא את ידיהם של אנשים בעלי כוונות טובות. למה אני מתכוון? כלומר, יש כאלה שיגידו, כבר החלטתי שאני אבוא לעזור לך, לעזור לך, בשביל זה ויתרתי על החיים שלי ועל הכסף שלי, כי אני מאמין בזה, אבל עכשיו, אם אני גם צריך לשכנע אתכם שתרשו לי לעזור לכם, אז בנקודה הזאת, לא מעט אנשים טובים שאני הכרתי לפחות, עזבו עקב המחויבות הזאת להתאים את עצמם לעולמו המנטלי הטראומטי של הפליט. אבל היו גם אחרים שהבינו את זה והקדישו את העשייה שלהם בדיוק לעניין הזה. והכי בולטת בעיניי היא פרופסור גליה צבר, חוקרת אפריקה, חוקרת הגירה. היא עמדה שנים ארוכות בראש החוג ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. לאורך השנים למדו אצלה אלפי צעירים וצעירות ישראלים את ההיסטוריה העשירה והמגוונת של היבשת. בשנה וחצי האחרונות היא נשיאת המרכז האקדמי רופין. עכשיו, משנת 2013 היא קיימה מדי שנה כנס שהשם שלו חולים שקופים, כשהכוונה היא לקחת את הרופאים, האחיות, אנשי המנהלה וכל מי שבא במגע עם פליטים ולפתוח את עולמם, כי מתברר שזה משפיע גם על הטיפול עצמו. אז צהריים טובים, פרופסור גליה צבר.
שלום לך איתי, שלום.
גליה, קודם כל, איך בכלל חשבתם על הרעיון הזה?
תראה, הרעיון עלה בעצם משני כיוונים לכאורה מאוד שונים. עבדתי הרבה מאוד שנים יחד עם רופאה יוצאת דופן בשם דוקטור שירי טננבאום, שהיא אונקולוגית עם המון רגישות תרבותית. ולאורך השנים שירי ואני כל הזמן חלקנו את התסכול, כל אחת מהכיוון שלה, במפגש הבין תרבותי בין ישראלים לבין מאגרים מאפריקה, מבקשי מקלט מאפריקה. ולאורך השנים שירי חזרה ואמרה עד כמה הטיפול הרפואי שחברים שלה, רופאים טובים ומצוינים, הטיפול הרפואי נפגע בגלל הפערים התרבותיים, בגלל אי הידיעה, חשדנות, דעות קדומות, משני הצדדים.
זה ממש מעניין, זאת אומרת, קודם כל זה מוזר, נגיד, למי שלא יודע יותר מדי, אני אומר, רפואה זה מדע. אני, מבחינה מדעית, מבצע את הדברים בצורה הכי טובה, למה שיתקשר לזה עוד אלמנט?
אז זהו, שלא. לפעמים, והמחקרים הוכיחו את זה, העובדה שהרופא או הרופא מסתכלים בעיניים, מחייכים, מניחים יד, או שואלים את השאלות הרפואיות באופן אחר, בעצם מייצרת את היכולת של המטופל או המטופלת לקבל, להיות רספטיביים באופן טוב יותר לטיפול הרפואי. זאת אומרת שזה לא אקט ניטרלי. היינו חושבים שאולי רק לקיחת תרופה או איזושהי פרוצדורה כירורגית כזו או אחרת, אבל לא, יש כאן משהו שהוא הרבה מעבר. ואת המעבר לזה, דוקטור שירי טננבאום כל הזמן ניסתה להעביר. אני מהצד שלי, היה לי ברור מתוך המחקרים, מתוך העבודה עם ובתוך יבשת אפריקה ואנשים ממדינות שונות, שהפערים, ההבדלים, גורמים לא רק לאי הבנה, אלא לבורות, לגזענות ולאלימות, ושוב מצד שני הצדדים. זאת אומרת, זה לא רק בורות של הסגל הרפואי כלפי מבקשי המקלט או המאגרים, אלא גם הפוך. ולכן בעצם לפני למעלה מחמש שנים, בדיוק משתי הנקודות האלה של שירי ושלי, בעצם יצרנו קורס שלם של קרוב ל-50 שעות, שהיה הכשרה ממש של סגלים רפואיים, ופתאום אנשים הבינו שעומדים מולם לא רק פציינטים שחורים שהם לא מכירים אותם, ולפעמים קשה להם לדבר כי אין בעצם שפה משותפת שאפשר לדבר, אלא אנשים עם עולם עשיר וגדוש, וגם עולם מורכב ולא פשוט.
מבין המופים והאחיות שהגיעו לכנסים האלה, היו גם כאלה שבאו במקור בלי סימפתיה גדולה, לפליטים או למצוקה שלהם, או לזה שאנחנו צריכים להתגייס למענם?
התשובה היא כן. אנחנו את הקורס הזה קיימנו פעמיים בתל השומר ובאילת, ביוספטל וגם בסורוקה. ובכל אחד מהקורסים הארוכים האלה היו גם אנשי צוות רפואי שבאו עם עניין אבל עם התנגדות, עם סקרנות אבל גם עם כעס.
כעס על מה? תני לי דוגמה.
היו שתי אחיות מקסימות מסורוקה שהטיחו בשירי ובי ובמרצים שהיו במפגש הראשון את השאלה, למה אנחנו צריכים במדינת ישראל לבזבז משאבים יקרים על האנשים האלה? אין להם ביטוח, אנחנו לא רוצים אותם, יש לנו מספיק צרות. וצריך היה, אנחנו כמארגנות, והיינו צריכות להכיל את זה, ובאמת להתמודד עם השאלות האמיתיות שהן מעלות. יש עוגה לא גדולה, וצריך לחלק אותה. ולמה בעצם לתת את המשאבים האלה?
תוכלי לתת לי דוגמאות לעניינים טכניים שהשתנו? ממש במדדים רפואיים? מה שהיה יוצא ככה, אז אחרי שמשנים גישה, משתנה לטובה?
אז גם כאן אפשר היה ממש לראות כיצד המשתתפים שהם כולם היו חלק מהסגל הרפואי, דיברו על הושטת עוד יד, או ללכת את המייל הנוסף לטובתם של אותם מבקשי מקלט, מתוך הבנה שאם זה לא הם יעשו את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה.
מעניין מאוד. אגב, העניין החברתי הזה, כי אנחנו נמצאים באמת באיזה חודש שהוא קריטי, וכנראה לכיוון השלילי, עבור אותם פליטים מבקשי מקלט. תוכלי להגיד לי שוב בעצם, לאותם אנשים סקפטיים, מה אמרתם שבאמת עשה שינוי? מה אמרתם? אני מנסה לחשוב על זה גם בהקשר של כל מה שקורה כרגע, ואם יש איזה סיכוי, את יודעת, עבור מעצבי מדיניות לשנות משהו.
אני נוטה להגיד, אני יודעת, שלוש תובנות מרכזיות שככה מובילות אותי בחיים. שאנשים לא בורחים מהבית שלהם סתם, אף פעם. אתה בורח או את בורחת כשבאמת יש סכנה אמיתית לחיים. זאת התובנה הראשונה. התובנה השנייה היא שמה ש... האופן שבו אני מתנהלת מול אנשים חלשים היום, אולי יחזור אליי באופן שלא הייתי רוצה אותו בעתיד. אני תמיד צריכה לשים את עצמי במקומם של אותם אנשים ולקוות שיושיטו לי יד בעתיד. אולי הדבר השלישי שאני חושבת שחשוב לומר אותו, שכל אדם שבורח מהבית, השאיפה העמוקה ביותר שלו, היא לחזור הביתה. והפליטות היא מצב זמני. ובזמניות הזו, אנחנו, כי כרגע אנחנו החזקים, צריכים להפעיל את כל החמלה והאמפתיה כלפי אותם אנשים, ולכשיטב וישתנה המצב בארצותיהם, הם יהיו הראשונים שיבקשו לחזור הביתה.
איך זה מרגיש לך, אחרי שכבר הכשרת כמה שנים טובות את כל האנשים שיבואו במגע עם מבקשי המקלט, פתאום להבין שכנראה הולכים לגרש את רוב מבקשי המקלט? זאת אומרת, כל העבודה הזאת היא בעצם על אנשים שכבר לא יהיו רלוונטיים.
אתה יודע, איתי, זה באמת מאוד מאוד מתסכל. אני יכולה לומר לך שכשקיימנו שירי ואני את ההכשרות האלה ומאות אנשים עברו ולאורך השנים, היו שותפים לשיח הזה באמת אנשים מאוד מאוד בכירים, ונדמה היה שאולי יש איזושהי הבנה לזמניות ולצורך באמפתיה, והמושגים כמו תושבות חברתית וזכויות אדם תוך שמירה על הריבונות של מדינת ישראל ועל אופייה היהודי והדמוקרטי. ואני מודה שההתעקשות הזאת היא עכשיו של שחקנים פוליטיים מרכזיים בזירה הישראלית לגרש היא מאוד מאוד מעציבה אותי, ואני באמת מקווה שמשהו ישתנה, ושההתגייסות חסרת התקדים של קהלים שונים בחברה הישראלית וגם בעולם נגד הצעד הזה, לקחת אוויר, לעצור, לחשוב רגע, להקל על המצוקות של תושבי דרום תל אביב, לפזר את אוכלוסיית מבקשי המקלט, לאפשר השמה במקומות עבודה, אולי בכל זאת עדיין נוכל לעצור ולשנות.
הלוואי, זה מה שאנחנו עושים כאן, ביום שידורים המיוחד הזה. פרופסור גליה צבר, המון המון תודה. שיהיה לנו בהצלחה.
תודה לך, איתי, אמן. תודה.
תודה. רדיו הקצה נגד הגירוש, אנחנו רוצים להגיד תודה לסילן דלל שערכה ותחקרה את היום הזה, אלעד אלחרר על העיצוב הגרפי, עומר סנש, ליה שפיגל, בר זוודה, ספיר כהן, חורכה כהן, מכללת BPM, הפיק את השידור נועם טנקין, עורכת יום השידורים בר פלג, תודה לכל האורחים והאורחות שלנו שהיו כאן בתוכנית, ותודה מיוחדת לאיש שהזמין אותי להגיש את השעה הזאת, קואמי. קואמי עצמו יהיה כאן בשעה הבאה יחד עם ליאון פלדמן, בן אדם ויאל, שתהיה לנו המשך הזנה מעניינת.